אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים מלמד א' עמוד ב', רק נחזור על המשנה השנייה. בית שהוא מלא פירות ונפחת, נוטל ממקום הפחת. רבי מאיר אומר, אף פוחת לכתחילה ונוטל. Okay, אז מדובר באיזשהו בניין או חדר שבעצם סתום, ואין דרך, אין גישה בעצם לחדר. והוא בעצם, כדי להגיע לחדר, הוא לוקח, כן, הוא צריך בעצם לסתור את הבניין. אז אם זה כבר נפחת, אז נוטל מקום הפחת, ולא אומרים שהפירות שהם היו בפנים הם מוקצים. ורבי מאיר אומר, אף פוחת לכתחילה ונוטל. אפשר אפילו לקחת את הלבנים ולהוציא אותם. וכן, מיד הגמרא אומרת, אבל זה לסתור אוהל, מה קורה כאן? מאוד קשה להבין. בספר של ספרי הוא בעצם מדבר קצת על, על זה שבסוגיה כאן כנראה יש אי הבנה של הבבלים במשנה, בפשט, כי בעצם המציאות שלהם והבתים שלהם זה לא כמו שזה היה בארץ ישראל. והוא טוען שדווקא היו עושים כאלה דברים בארץ ישראל, והבבלים פשוט לא הבינו בדיוק מה המציאות, ולכן הם חושבים שמדובר בסתירה, אבל הוא טוען שבעצם אולי לא מדובר באיך שהבבלים מבין את זה. כאילו אולי המציאות הוא קצת שונה. שנייה, אני אומר כאן. אז הוא אומר כאן, המשנה מעלה מציאות הנראה מוזרה. אחד מחדרי הבית סתום כולו ללא דלת ומשמש כמחסן. לכאורה קשה לתאר מציאות ריאלית כזאת. ברם, בכמה מהבתים בארץ ישראל נמצא חדר ששימש כמחסן. כאילו מצאו כזה דבר, ללא דלת. כזה למשל, הוא הבית הפטריקי שנמצא במירון. בחלקו האחורי נמצא מרחב שאין אליו כניסה. ובו נמצאו עשרות קנקנים. Okay, אז מצאו באמת שרידים שכאלה. קיר החדר השתמר עד היום לגובה רב, אך לא למלוא גובהו. ונראה, okay, וכאן הוא טוען, נראה שבחלקו העליון של הקיר, שלא השתמר, כאילו אין לנו עדות לזה, היה פתח קטן. Okay? אז הוא טוען שבעצם נדובר על איזשהו מחסן עם פתח קטן, לא ממש דלת, לא כניסה. אוקיי, ולכן הוא אומר, נראה שמשנתנו מדברת על קיר שהיה חסום למלוא גובהו, וכאשר רצו להשתמש במוצרים שבחדר, פרצו את הקיר. לפי ההמשך, יש לחדר פתח, כלומר, הקיר נבנה כך שבמקום כלשהו ניתן היה לפרוץ אותו ביתר קלות. אוקיי, ולכן הם טוענים שזה מה שמדובר כאן, וייתכן שההסדר זה נועד להטעות גנבים וגובי מס. אוקיי? זה מעניין. אני לא יודעת אם זה באמת נכון, אבל הוא טוען שאולי זה אופציה. וייתכן שכך הובטחה אטימות החדר ושמירת המוצרים שבו לאורך זמן. ייתכן שההסדר נועד גם למנוע אפשרות שהדלת ייפתח בטעות והמוצרים שבחדר יתקלקלו. כן? או בהמו ייכנסו, נכון? או משהו. כך או כך, המשנה והמצא הארכיאולוגי מלמדים כי אחרי נועד זה היה אפשרי ומקובל. אוקיי? ולכן הוא טוען גם כשרבי מאיר אומר פוחת מלכתחילה ונוטל, וזה קשה, הרי זה סותר אוהל, הוא טוען שבאמת היה פתח, אז הוא לא ממש, זה פוחת, זה הוא פוחת את זה מהפתח, ולא ממש מדובר בסתירה. אוקיי, אז אפשר להביא את זה כעניין מעניין. אוקיי, עכשיו אנחנו נחזור לאמר שמואל, אנחנו בערך 10 שורות מלמטה. אמר שמואל, חותמות שבקרקע מתיר, אבל לא מבקיע ולא חותך. Okay, עכשיו אנחנו מדברים על חותמות שהן בקרקע. מה זה בדיוק חותמות שבקרקע? רש"י אומר, כגון דלתי פתחי בורות ומערה, הסגורים בקשרי חבלים. אוקיי, okay, יש הפתח לבור, או משהו כזה, וזה קשור. אוקיי? Okay? אז אנחנו מדברים שזה קשור למשהו שבקרקע. אפשר להתיר את הקשר. אוקיי, okay, כאן יש בעיה. הרי זה מתיר קשר, אסור. הם אומרים, זה לא קשר כל כך, זה לא קשר של קיים. אוקיי? אז אנחנו לא מדברים כאן על איסור מלאכה של קשירה. אוקיי? זה לא העניין. אנחנו מדברים שוב על עניין של מוקצה. האם הוא, כן, זה עניין של... לא, זה עניין של סתירה. סתירה של... סתירה. אנחנו מדברים על עניין של סתירה כאן. אוקיי? אז חותמות שבקרקע מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. אוקיי? הוא יכול לפתוח את הקשר, ואין בעיה משום סותר, שהוא בעצם סותר את המכסה הזה, שמשמש ככיסוי לזה שבקרקע. אבל לא מפקיע ולא חותך. אבל הוא לא יכול להפקיע, שזה בעצם לסתור את החבל עצמו, כאילו לפתוח את זה לגמרי, שאין כבר אין חבל, ולא לפתוח את זה. שבכלים, אבל אם זה קשר, כאן אנחנו דיברנו על משהו שמחובר לקרקע, אוקיי? איזשהו פתח לבור שמחובר לקרקע. אבל אם זה פתח של כלי, יש ארון עם דלת שמחובר עם החבל, מתיר ומפקיע וחותך. כבר הכל מותר. אחד שבת ואחד יום טוב, אוקיי? הדין הזה לפי שמואל, וזה נראה, יש חילוקי דעות, לא משנה שבת ויום טוב, אם זה כלי, למה זה לא בעיה עם כלי, מה נאמרנו בעבר? אין בניין בכלים. נכון? זה שיטת בית הלל. אין בניין בכלים, אין סתירה בכלים. יש הבנות שונות, האם זה בכלל או מקרים מסוימים, אבל בעצם נגיד שבכלים מותר בגלל זה, אבל מה שמחובר לקרקע אסור להתיר, כי ברגע שמתירים זה סותר. אוקיי? אז סליחה. לא, בבלתי. זה דווקא מותר להתיר, אבל לא להפקיע או לחתוך. זה כבר פעולה שמהווה פעולה של סתירה. אוקיי, עכשיו מתירי, קושי. אפשר כבר לעקוב בטבלה שעשיתי בדף, זה יעזור לכם, אוקיי? אז עכשיו, הוא לא מבחין בין שבת ויום טוב. זה מה שחשוב כאן, מתירי. החותמות, כתוב בברייתא, חותמות שבקרקע, בשבת מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך, כמו שאמר שמואל. אבל ביום טוב מתיר ומפקיע וחותך. עכשיו, למה מותר ביום טוב? כי כנראה מדובר במשהו שיש אוכל בפנים. אז מותר לעשות הכל לצורך אוכל נפש. אז גם מה שהיה עשור בשבת, מותר ביום טוב. וזה בניגוד למה שאמר שמואל. אז כדי לענות, מה הם אומרים? המנה רבי מאיר היא. הברייתא היא שיטת רבי מאיר. וחכמים כנראה חוקים על רבי מאיר. וכששמואל אמר את רב, הוא אמר לפי חכמים, והברייתא לפי רבי מאיר. אז המני רבי מאיר, היא דאמר, אף פוחת לכתחילה ונוטל. הוא יכול בעצם, לפי המשנה, מה אומר רבי מאיר, מותר ללכת לקיר הזה, או לבניין הזה, נכון? ולסתור את הקיר לגמרי, נכון? כדי להניע לפירות. אז מה מבואר כאן? כנראה, לפי שיטת רבי מאיר, הכל מותר לצורך יום טוב בעניין סתירה. נכון? ולכן, כשמדובר החותמות שבקרקע, בעיה של סתירה, מותר בשום אוכל נפש. אז יש להבחין בין שבת ויום טוב. אז זה כנראה שיטת רבי מאיר במשנתנו. ואז אומרים, וכנראה, ופליגי רבנן עלי, כן, אנחנו יודעים שחכמים חוקים על רבי מאיר במשנתנו, כי הם אומרים שלא פוחד לכתחילה, רק אם יפחת הוא יכול, אבל לא לכתחילה. ואני דאמר כרבנן, ואז שמואל בעצם יגיד, אני סובר כרבנן. אוקיי? ואז יוצא שהמחלוקת במשנתנו, האם אפשר לסתור את הקיר הזה, הוא בדיוק אותה מחלוקת שיש לגבי חותמות שבקרקע. אוקיי? האם מותר לסתור את החבל הזה, כדי להגיע למה שבפנים. אז אומרים, ומי פליגי רבנן עלי בחותמות שבקרקע? האם זה, משנתנו לא דיברה על חותמות שבקרקע, נכון? משנתנו דיברה על קיר של, כן, של מחסן, או בית, או משהו כזה. אז עכשיו, האם באמת חכמים חולקים על זה? והתניה, יש לנו ברייתא ששם כתוב, מודים חכמים לרבי מאיר בחותמות שבקרקע. חכמים מודים לרבי מאיר דווקא בחותמות שבקרקע. הוא חולק בעניין משנתנו, אבל זה לא אותו דבר. בחותמות שבקרקע הוא מסכים שבשבת מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. וביום טוב מתיר ומפקיע וחותך. אז יוצא שחכמים גם מתירים ביום טוב את החותמות שבקרקע. כי זה לא אותו דבר כמו לפתוח את החבל הזה, זה לא אותו דבר כמו לסתור קיר. לסתור קיר זה ממש סתירה. כאן זה לא ממש סתירה, ואם כן, הם אומרים אותו דבר, ואם כן יוצא שמה הבעיה, יש לנו את שמואל, נכון? ששמואל לא עושה הבחנה בין שבת ליום טוב, ובברייתא, וגם בברייתא השנייה שלמדנו על זה, שגם חכמים מסכימים, ואם כן, אין מחלוקת תנאים בנושא, ואם כן, איך אמר שמואל שזה ככה? גם רבי מאיר, גם חכמים מסכימים שחותמות שבקרקע ביום טוב מותר. ולפי שמואל, ביום טוב אסור. אז עכשיו, אז קודם ניסינו להגיד שהברייתא היא לפי דעת יחיד, ושמואל הלך לפי חכמים. עכשיו נגיד, יש גם דעה שלישית בתנאים, ושמואל דווקא הולך לפי הגישה השלישית. הוא דאמר כי הייתנה, דתניה, חותמות שבקרקע מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. אחד שבת ואחד יום טוב. מצוין. מה יוצא מהברייתא הזאת? אוקיי, אני בכוונה רק קראתי את ההתחלה. לפי זה יוצא שחותמות שבקרקע, הנושא שלנו, מה יוצא? בשבת וביום טוב זה אותה הלכה. מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. אז זה בדיוק מסתדר. מצאנו מישהו שלא מוכים בין שבת ליום טוב בחותמות שבקרקע, שמואל הולך לשיטתו. אבל מה הבעיה? בחלק השני של אותה ברייתא, מה מופיע? ושבכלי, אם זה חותמת בכלי, מה למדנו לגבי שמואל? תסתכלו בטבלה, שבכלים זה גם אותו דבר שבת ביום טוב. גם מתיר מפקיע וחותך, כל שלושתם מותרים, גם בשבת, גם ביום טוב. מה כתוב כאן? ושבכלי, בשבת מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. וביום טוב מתיר ומפקיע וחותך. אז פתאום, אם נגיד ששמואל הולך לפי אותה טענה, הוא לא מסכים איתו בסיפה, אז הגמרא אומרת, תירצת לך רשע, אלא סיפה קשיא. יפה, מצאת לנו פתרון לחלק הראשון, אבל לחלק השני זה לא תואם את שיטת שמואל. הוא לא מסכים. אז המענה, רבי נחמיה היא, דאמר כל הכלים אין ניטלים אלא דרך תשמישן. הוא אומר ככה, הסיפה הולכת כפי שיטת רבי נחמיה. זה לא, בוא נגיד ככה, למה, מה אמרנו לגבי כלים? אין בניין בכלים, אין סתירה בכלים, נכון? אז לכן, למה שבכלי בשבת הוא מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, אבל ביום טוב מותר הכל? אז עכשיו הם אומרים, זה לפי שיטת רבי נחמיה. מה אומר רבי נחמיה? זה שיטה בעניין מוקצה. למדנו את זה בעבר, אבל נחזור על זה. למדנו שיש שלוש גישות. בדרך כלל אנחנו לא רואים את רבי נחמיה, כי יש לו דעה ממש קיצוני. בדרך כלל למדנו, רבי שמעון אין לו מוקצה, נכון? הוא כמעט במחשיב מעט מאוד דברים במוקצה. רבי יהודה הוא האמצעי, שיש לו מוקצה, אבל רבי נחמיה הולך עוד צעד קדימה, שזה בעצם, או מחמיר יותר, שכלים, אפילו כלים שאינם מוקצה לפי מה שאנחנו היינו חושבים, מותר בשבת רק להשתמש בהם בשימוש הרגיל, בשימוש שמיועד לכלי הזה. אסור לקחת כלי ולהשתמש בו לשימוש שהוא לא מיועד לכך. אוקיי? ולכן, הוא אומר כאן שבכלי, בשבת מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, כי הכלי הוא מוקצה. זה לא עניין של סתירה, זה עניין שהוא חושב שהכלי הזה הוא מוקצה. אוקיי? כן, תסתכלו בראש השני, המעני רבי נחמיה היא, כלומר, לעולם מותר להפקיע ולחתוך דעים בהם משום סתירה. אולי תנא גופי, אם יכול להפקיע ולנתק בידו או שרי. והדק אסר משום טלטול סכין כאסר. אוקיי, הוא אסר משום הטלטול. מה הבעיה כאן? לא טלטול הכלי שמדובר עליו, אלא מדובר שאיך אני אתיר את הדבר הזה. אני צריך, כדי להתיר את החבל, מה אני צריכה? סכין. עכשיו, סכין בדרך כלל מיועד לדברים אחרים, לא מיועד לחתוך, כן, הכלי, הסכין מותר לאיזה צורך? לאכילה. עכשיו, אם אני אקח סכין כדי לחתוך את החבל, אי אפשר להשתמש בסכין. אז זה בעיה אחרת לגמרי. זה לא בעיה שקשורה לנושא. בכלים לפי זה, אז יוצא ששמואל בעצם לא הולך כל תותנה, אבל לא בעניין פתירה, אבל לא בעניין מוקצה. אוקיי? התנה הזאת אמר, אין בניין בכלים, ולכן גם אין סתירה בכלים, נכון? ולכן, כנראה, אמור להיות מותר גם בשבת וגם ביום טוב, וכך אמר שמואל. אבל אותו טענה גם סבר כרבי נחמיה, שבעצם אסור להשתמש בסכין הזה, אלא לאכול. ולכן אין דרך, אלא אם כן אפשר לעשות ביד. אבל לכן מתיר, כי מתיר בדרך כלל ביד, אבל מפקיע וחותך בדרך כלל עושים בסכין. ולכן, טכנית, אין דרך לחתוך את הסכין לפי רבי נחמיה. אז לכן, בזה שהתנה הולך בי רבי נחמיה, הוא אמר שאסור בשבת. אבל, ולא ביום טוב, כי ביום טוב יהיה מותר, משום אוכל נפש. אבל שמואל לא סביר כרבי נחמיה. אז בעניין הכלים, הוא לא הולכים בין שבת ליום טוב.
אבל אנחנו משתמשים סכין כל הזמן.
כי אנחנו לא פוסקים כרבי נחמיה.
כן.
אבל רבי נחמיה לא היה עושה את זה. אוקיי, רבי נחמיה,
יש הבדל בין לחתוך אוכל או לחתוך חבל עם סכין, ונגיד לקחת סיר ולהשתמש בו לפתוח דלת.
אוקיי, סיר לפתוח דלת?
לא, כי אני אומר כלי, סכין חותך.
אפשר להגיד שסכין.
אפשר להגיד סכין חותך אוכל.
אפשר גם.
אפשר להגיד סכין חותך.
נכון, ואפשר.
סיר, מכניסים בו דברים, אבל אם לוקחים סיר
למשהו ממש
משהו שהוא שונה לגמרי, אז יכול להיות שזה הכוונה של רב נחמיה.
כן, האמת היא, אני זוכרת שהוא אפילו מזכיר סכין בתוך דבריו. אני לא זוכרת עכשיו את כל מה שרבי נחמיה אמר, אבל אני זוכרת שהוא דווקא דיבר על סכינים. אנחנו נצטרך לבדוק שם בשבת. אבל אני זוכרת שהוא דווקא מזכיר שיש רק כלים מסוימים שהם אינם מוקצה, כאילו היה לו ממש, אני לא זוכרת כבר, אבל ברור שלסכין זה לאכילה וזה, כן, רבי נחמיה יהודה אמר בעירובים, מה שאומר, אפילו תרבד, אפילו תלית, אין יתלים אלא לצורך תשמיש שהם מיוחדים לו. בסכין לאוכלים הוא כן, אני לא בטוחה שהוא ממש מזכיר את זה, אבל בסדר, זה ההבנה כאן. אוקיי. עכשיו, אז אם כן, מה אומרים? אי רבי נחמיה, אני כבר הקדמתי את ה... אבל אומרים כאן, אי רבי נחמיה, מה אירי השבת, אפילו יום טוב נבי, אם הוא חושב שאין כלי ניטל אלא לצורך תשמישן, אז גם ביום טוב זה אמור להיות בעיה. אז אתה אומר שאותו טענה הולך לפי רבי נחמיה, ובכך מתחיל בין שבת ביום טוב. אבל מי אמר שיש להתחיל בין שבת ביום טוב לפי רבי נחמיה? הוא סביר מוקצה זה מוקצה גם ביום טוב. וכי תמה, שען ילד רבי נחמיה בין שפות שבת לשפות יום טוב, ומי שען ילד, אם תתחיל להגיד, רבי נחמיה כן נבחין בין שבת ביום טוב. אומרים, והאם הוא באמת שינה, והתן אחדה, הרי כתוב, אוקיי, וכאן סידרתי, יש שלוש ברייתות, הם יגידו, שסותחים זה את זה, והתשובה היא שכל אחד תואם שיטה אחרת, אוקיי? אז נראה. תן אחד מסיקים בכלים והם מסיקים בשברי כלים. ותן יעידך מסיקים, אוקיי, דרך אגב, מדובר כאן במה, יום טוב או שבת. מסיקים, אנחנו מדליקים את התנור. מתי עושים את זה? רק ביום טוב, נכון? אז במה משתמשים להסיק תנור ביום טוב? אז לפי דעה אחת, לפי ברייתא אחת, מסיקים בכלים, אבל לא שברי כלים. למה? כי שברי כלים הם מוקצה, נכון? שבר כלי, אין לזה שימוש, אז אסור לשמש בזה להסקה. ותן יעידך מסיקים בין בכלים, בין בשברי כלים, נכון? למה? כי נראה שזה שיטת רבי שמעון, שיש פחות דברים שמוקצה. שברי כלי, יש בזה איזשהו צורך, כי כן אפשר להשיג תנור מזה, ולכן זה לא נחשב כמוקצה. בתניא אידך, אין מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים. אוקיי? אסור, אפילו עם כלים אסור. ומשנה, ואיך לומדים את שלושת הסתירה בין שלושת הברייתות? לא קשה. הרבי יהודה, הרבי שמעון, הרבי נחמיה, נכון? זה שאמר כלים בסדר, לא שברי כלים, זה רבי יהודה. זה סטנדרטי, כן? יש מוקצה ויש לא מוקצה, כן? ויש רואים שהם מוקצה, יש רואים שהם לא מוקצה. שבר כלי, אין לזה שימוש. כלי, יש בזה שימוש. רבי שמעון אומר, בין כלים בין שברי כלים, כי אין לו מוקצה. ורבי נחמיה אומר, גם לא כלי, כי זה לא הדרך שבדרך כלל משתמשים בכלי, נכון? ולכן, מה רואים מכאן? שלגבי יום טוב, הוא גם לצורך אוכל נפש, להסיק תנור, הוא לא מתיר להסיק את התנור עם משהו שהוא מוקצה. אז מה לומדים? שרבי נחמיה לא מוקצה בית שבת ביום טוב, ולכן איפה אנחנו נמצאים? הברייתא הזו, שעשה הבחנה במוקצה, כן? אם נגיד שזה הסיבה שזה שאסור, מותר להתיר את הכלי, אבל לא מפקיע ולא חותך בשבת, אבל ביום טוב מותר הכל, וזה בגלל שרבי נחמיה יש לו מוקצה, נכון? אז גם ביום טוב זה אמור להיות אסור. אז אי אפשר להגיד שאותה ברייתא הוא לפי רבי נחמיה. אז מה עונים? שרי תנאי ועליבא דרבי נחמיה. היו שתי הבנות שונות בדברי רבי נחמיה. אוקיי? התנאים הבינו אותו בשתי צורות שונות. לפי מה שמופיע, אין מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים ביום טוב, זה לפי גישה אחת בהבנת רבי נחמיה. הייתה גישה אחת שהבינה שרבי נחמיה לא מחלק בין שבת ליום טוב, והייתה גישה אחרת שרבי נחמיה כן מחלק בין שבת ליום טוב. ובעצם, שלפי זה יוצא שבשבת יש מוקצה, כן? אסור להשתמש בכלי אלא דרך חשבון שלו, אבל ביום טוב יתירו משום אוכל נפש. והברייטה הזאת שלמדנו, שניסינו לתרץ את שמואל לפי הברייטה, אז יוצא שאותה ברייטה כן הולכת לפי רבי נחמיה, וכן מבחינה בין שבת ליום טוב, לפי הבנה מסוימת בתוך דברי רבי נחמיה. אוקיי, ממשיכים הלאה במשנה. אין פוחתין את הנר מפני שהוא עושה כלי, ואין עושים חמים ביום טוב, ואין חותכין את הפתילה. רבי יהודה אומר חותכה באור. אוקיי, מה מדובר כאן? פוחתין את הנר, לא 100% ברור מה הכוונה כאן, אוקיי? יש כאלה שאומרים שמדובר, שלוקחים, מה זה נר? נר זה לא נר שלנו, נר זה כלי שכן אם הולכים לכל מיני מקומות בארץ שמנסים לעשות דברים כמו שפעם עשו ועושים כזה יצירות, הרבה פעמים עושים את, מכינים את הנר הזה, לוקחים חמר ויוצרים, חמר is clay. ויוצרים כזה כלי קיבול, אוקיי? קטן, ושם היו שופכים את השמן, ושם היו מכניסים פתילה, אוקיי? זה כלי פתוח כזה. יש כאלה שמזמינים שגם היה סגור עם מכסה, ואז פותחים פתח צר בצד כדי שאוויר יצא, ועוד פתח כדי להכניס את הפתיל. את הפתיל. נכון, בדיוק. ואז מה זה פוחתין? פוחתין יכול להיות שהוא פותח את הפתח בצד, כדי להפוך את זה לכלי שימושי, כי בלי הפתח הנר לא ידלק, נכון? יש כאלה שמסבירים, פוחתין זה יצירת הבית קיבול בכלל, כאילו לקחת את החמר או מה שהשתמשו בו, וליצור את הכלי קיבול, אוקיי? אז לא ברור בדיוק מה זה פוחתין, כן? אבל זה איזשהו הכנה לכלי, אבל כנראה מה שלא עושים, כן? בוא נגיד זה יום טוב, כן? אני רוצה לעשות כלי כזה. עכשיו, אז כל השאלה היא, מותר לי לבנות את הכלי. מה הבעיה? זה כאילו תיקון כלי, נכון? אני בוא יוצרת משהו. הבעיה, או הסיבה שאולי יש להתיר, כי אני לא שמה את זה בכבשן. בדרך כלל, אני צריכים לשים בכבשן, וגם ברגע שאם אני לא שמה את זה בכבשן, זה כבר לא שימושי כל כך. כי ברגע שאני שמה שמן, זה לא בדיוק, בלי שאני שמתי את זה בכבשן, לא בדיוק אפשר לשים דברים נוזלים. אבל מצד שני, הם אומרים שאסור לעשות את זה. אוקיי, רש"י אומר שזה לדחוב אגרופו לתוכו לחוק נר. הוא טוען שזה כאילו לעשות מהחמר, לעשות את החור כדי שיש איזה בית קיבול, ואז זה כבר נחשב כלי. אז הוא עושה כלי, לפני שהוא עושה כלי. אוקיי, לעומת חלק מהמשניות שגם לא הסבירו בדיוק מה הבעיה, האם זה מוקצה, האם זה עובדין דחול, האם זה סתירה, מה בדיוק האיסור, כאן זה כתוב מפני שהוא עושה כלי. אוקיי? ממש מזכיר מה הבעיה כאן. ואחר כך יהיה דיון מה בדיוק, אם הוא לא שם את זה בכבשן, למה זה ממש יצירת כלי. ואין עושים פחמים ביום טוב. גם כאן לא בדיוק ברור מה הכוונה לעשות פחם. אוקיי? אז זה בעצם, אולי זה בעיה של לחבות, כי היו מחבים את הפחם, ואז יש את הגחלת, ואז מזה עושים את הפחם. האם זה בעיה של כיבוי, או אם זה גם בעיה שהוא עושה כלי, הוא מכין משהו. ברגע שמחבים את הגחלת, אז משם יוצרים הפחם, אז זה גם לתקן כלי. ואין חותכין את הפתילה, זה גם להכין, נכון? אסור לחתוך את הפתילה כדי להכין. רבי יהודה, וכאן לא ברור, רבי יהודה חולק על תנא קמא, או מסכים איתו, אבל נותן פתרון אחר. אם רוצים פתילה, מה עושים? חותכה באור. אוקיי, איך עושים? לוקחים שתי נרות, שוב, הנרות שלהן, כן? שני כלים עם שמן בפנים. שמים את הפתיל, צד אחד בתוך נר אחד, צד אחד בתוך הנר השני, ומדליקים באמצע. מה יוצא? זה יחתוך את הפתיל. אבל למה מותר? כי הוא עושה את זה דרך הברה. כן? הוא מבעיר בעצם, הוא מבעיר אש. אין בעיה להבעיר אש, אוקיי? אז זה מה שהוא עושה, ותוך כדי כך הוא חותך את הפתיל. אז שוב, אז או שהוא לא מסכים שאין חותכין את הפתילה, הוא אומר, כן מותר לחתוך את הפתילה, אבל בדרך מיוחדת, או הוא אומר, גם לתנא קמא שאמר שאסור, אני אתן פתרון איך כן אפשר. מן תנא דפחיתת נר מנהו, מי אומר שלהפחית את הנר זה יצירת כלי? אמר רבי יוסף, וכאן נראה את אותו מהלך, שתי גרסאות, כמו שקורה הרבה. אמר רב יוסף, לפי הנוסח הראשון רב יוסף אומר, זה שיטת רבי מאיר היא, תתניה, כלי חרס, מאמתי מקבל תרומה, מי שנגמרה מלאכתו, דברי רבי מאיר. רבי יהושע אומר, מי שיצרפו בכבשן. אם אנחנו כבר מדברים על יצירת כלי, איפה ידוע לנו עוד הלכות בעניין יצירת כלי? בדיני תרומה וטהרה. מתי כלי מקבל תרומה? כן? כשזה נחשב, כן? כשיש עליו שם כלי. אז זה אותו דבר כמו ענייננו. אז בואו נמצא מחלוקת שמה. שמה, רבי מאיר אומר, ברגע שאני סיימתי את המלאכה, לפני שצירפתי את זה בכבשן, זה כבר נחשב כלי, אפילו בלי הצירוף. אבל רבי יהושע אומר, צריך לצרף את זה בכבשן. אז כאן אנחנו רואים שדווקא רבי מאיר תואם את שיטתנו במשנה, שכבר ברגע שנגמרה המלאכה, זה נחשב כלי. ולכן, גם ביום טוב אסור לעשות כזה דבר, כי זה יחשב כלי. אמר לה, ביי, ממה אתה עושה השוואה כזאת? דילמה, כאן לא כאמר רבי מאיר, הטעם, אלה דחזי לקיבולי במידי. אבל החלמי חזי, זה בסדר כשמדובר על כלי חרס רגיל, ברגע שאני יוצר כלי, אוקיי? זה כבר, יש לזה בית קיבול, ולכן זה נחשב כלי לעניין תשומה. מה זה תשומה? מה שיש בו בית קיבול. אבל הנר הזה, אין לו ממש בית קיבול, זה כל כך קטן, זה לא ראוי לכלום. עכשיו, למה זה לא ראוי לכלום? כי כמו שאמרתי קודם, זה לא ראוי לשמן, כי עד שמצרפים את זה בכבשן, אסור לשים שמן. כן, יש לשאול בכלל למה הוא עושה את זה. כן, למה הוא עושה את זה ביום טוב? כי הרי הוא לא יוכל לשים את השמן בפנים. כן, זה לא ראוי לשום דבר. אבל השאלה, אם כבר הוא עשה את זה, האם מותר או אסור לעשות כזה דבר? אבל אומרים, זה לא ראוי לשום דבר. כי קטן מדי לשים בו חפצים, ולא ראוי לשים שמן, כי שמן נוזלי, ולא, כאילו זה, איך אומרים, יסתפג, יהיה נספג בתוך הכלי, זה פשוט לא שימושי בכלל. אז מה אומרים? לא, זה כן ראוי למשהו, לקיבולי בפשיטי. כן, יש לכם לפעמים כלים קטנים כאלה בבית, ושמים דברים קטנים כמו מפתח, או, כן? אז זה ראוי, זה מעניין. הם אומרים, זה כלי שראוי לשים בו מטבעות. עכשיו זה מוזר, כי מטבעות, פשיטי זה מטבעות. מטבעות, הם מוקצביות, טוב. אז אומרים, יש בכלי הזה שימוש עכשיו לשים בו מטבעות. אבל מי ישים בו מטבעות ביום טוב? אבל כאן הם אומרים, זה לא רק מטבעות, זה כל דבר קטן, ובעצם רק, זה כמעט לא משנה אם יש בו צורך לאותו היום או לא. זה נחשב כלי, כי ראוי כבר לקבל משהו בתוכו. נכון שזה קטן, ורק דברים קטנים יתכנסו שם, אבל עדיין, דברים קטנים אפשר להכניס לשם. איקה דאמר, יש אומרים את כל המהלך הזה בנוסח אחר. לא שרב יוסף אמר שזה שיטת רבי מאיר, מהמחלוקת, כלי חרס, מקבל תרומה מהמתי, אלא זה תואם את דעה מישהו אחר. אמר רבי יוסף, רבי אליעזר ברבי צדוק, תתנן על פסין חרניות טהורות באור מת, וטמאות במסע הזב. זה כלים פשוטים, חרניות, הם אומרים, זה שייכים לבני כפרים, אנשים לא עשירים, שבעצם לוקחים כלים ומשתמשים בהם לפני שצורפים אותם בכבשן. אוקיי? כי הם כל כך נחוצים לחפצים, ואין להם את הכסף אולי לצרוף את זה, אין להם כבשן. לא יודעת, הם פשוט משתמשים בדברים, לא מקפידים על כלים נעים לפי רש"י, והם פשוט משתמשים בזה באופן מיידי. אוקיי? ולמרות שהם שטוחים ואין להם בית קיבול, אוקיי? הם משתמשים בהם. אז עכשיו, בגלל שאין בזה בית קיבול, אז הן טהורות באור מת. מת, כן, אם יש מת בבית והכלי הזה נמצא, זה טהור כי אין לזה בית קיבול, זה שטוח. אבל הן טמאות במסע הזב. מה למדנו על הזב? טומאת הסת, כן? אם מישהו נושא משהו על, כן, הוא אפילו לא נוגע בזה, אלא נושא את זה איכשהו, אפילו בלי נגיעה, זה אסור, וזה לא מצריך כלי עם בית קיבול. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אף טהורות במסע הזב, לפי שלא נגמרה מלאכתן. הוא אומר, הכלי הזה לא נגמר מלאכתן עדיין. הם משתמשים בזה אפילו לפני שהאומן כן סיים לעשות את זה. למה? כי זה שטוח ואין לזה שום בית קיבול. אז בגלל זה, אבל יוצא מזה שמה, אם נגמרה מלאכתן, כן, אבל מה לא? צירוף כבשן, נכון? בלי הכבשן, אבל אם נגמר מלאכתן, זה כבר היה כן נחשב כלי לפי דעתו, ולכן דעתו תואמת את שיטת המשנה שאין פה חטי נתניה, מפני שהוא עושה כלי, אפילו שזה לא ממש שימושי, אבל ברגע שנגמרה מלאכתן, כן, אפילו שאני לא יכול לשים שמן בזה, אבל אני סיימתי את מלאכה, זה כבר מה שקובע. עכשיו, יוצא משהו מוזר כאן, כי אומרים שזה שיטת רבי אלעזר ברבי צדוק, אבל כנראה גם חכמים יסכימו, כי חכמים אמרו שזה אפילו תמה במסע הזב. אוקיי? חכמים גם יסכימו, יש כאלה ש... יש ויכוח כאן, האם שיטתו תואמת גם שיטת חכמים, והוא רק אמר רבי אלעזר ברבי צדוק בגלל ששמו מופיע, אז היה יותר קל להגיד, זה תואם את שיטת רבי אלעזר ברבי צדוק, אוקיי? או שאיכשהו אפשר להסביר שזה רק תואם שיטת רבי אלעזר ברבי צדוק, אבל לא ניכנס לעניין. עכשיו, על זה אמר לה אביי, אותו מהלך שראינו קודם, דילמה עד כאן לא כאמר רבי אלעזר ברבי צדוק, חתם אלה דחה זה לקיבולי במידי. הכלי הזה של החרניות שווה לקבל משהו, אבל החלמייך הזה, אבל כאן, כן, זה כמו קערה, אפשר לשים כל מיני דברים בקערה. אבל כאן, או צלחת, כן? אבל אצלנו, למייך, זה לא רואה לכלום, זה כל כך קטן, כן? אבל מה אומרים? לא, לקיבולי בפשיטה, אפשר לשים מטבעות או דברים קטנים, אם כן, זה כן ראו. אוקיי, ממשיכים הלאה בברייתא. באותו נושא, תנו רבנן, אין פוחתין את הנר, ואין עושין על פסין חרניות ביום טוב. שוב, על פסין החרניות האלו. גם הכלים הפשוטים שהבני כפרים משמשים הם, אסור לעשות ביום טוב. רבי שמעון בן גמליאל מתיר באלפסין חרניות. הוא דווקא מתיר כי הוא לא מחשיב את זה בכלל ככלי. מהי חרניות? עכשיו הגמרא שואלת. כאן זה כמו שראינו סוגיות אחרות. התנאים מדברים על משהו, האמוראים כבר לא יודעים במה מדובר. אז הם שואלים, מה זה חרניות? אנחנו לא מכירים את זה. אמר רב יהודה, עירניות. אוקיי, זה לא עוזר כלום. אחר כך באים ושואלים, כן, רב יהודה זה דור שני. אחר כך בא ושואלים, בדור רביעי, דור של אביי, מהי ערניות? אנחנו גם לא יודעים מה זה. אמר אביי, צי חקלאי אתה. זה הצלחות של החקלאים, כן? The peasants. כן? בדרך כלל החקלאים הם אלו שאין להם הרבה כסף. אז זה הצלחות שלהם. אוקיי? כמו שהסברנו קודם. אין עושים פחמים. עכשיו אנחנו עוברים לאין עושים פחמים. אז אומרים, פשיטה. ברור שאין עושים פחמים. למה איך זה? כאילו הם לא... רק שנייה, אין עושים חמים, אז אומרים פשיטה, ואז אומרים למה זה, למה זה ראוי לעשות, תני בבחיה לא ניצחה אלא למוסרן לאול ירים, לבוא ביום. אז הם אומרים, כאילו ברור שאין עושים חמים, כי אין צורך, רק שנייה, שאני לא אפובר שנייה, חושבת שזה, רק שנייה, כן, ברור שאין לזה שום תועלת, זה חלק מהשאלה למערכה הזה. כל כך פשוט שאין עושים חמים, כי לאיזה צורך יש לעשות חמים ביום טוב? אז עונים, כאן יש תשובה מעניינת, עונים, תני רבי חייא, לא ניצחה אלא למשל לאול ירים, זה אלו שעובדים בבתי מרחץ. אז הם היו מוסרים להם כדי לחמם את המים בבית המרחץ. לבוא ביום, ליום טוב. אז שואלים, הוא בוא ביום נשארה? למדנו כבר בעניין הזה בשבת, כדי אמר רבה, אוקיי? אסור ללכת לבית מרחץ ביום טוב. אסור להתרחק במים חמים ביום טוב גם. לא רק בשבת. אז אומרים, לא, כדי אמר רבה, להזיע. לא, דווקא לרחוץ אסור, אבל להזיע היה מותר, כמו סטים רום, אוקיי? זה דווקא היה מותר בקודם גזירה. מה זאת אומרת? אם אתם זוכרות, עשו גזירה שאסור להזיע ביום טוב, שם אנשים יראו ויחשבו שמותר גם לרחוץ. אז עשו גזירה שגם להזיע אסור. אז לכן קודם אומרים, בשביל מה צריך את זה לבתי מרחץ? הרי הכל אסור בבית מרחץ. אז מה אומרים? לא. המשנה דיברה על תקופה מוקדמת יותר. כשאמרו, אין, הם בעצם אומרים שכל המשנה הזה לא רלוונטי בכלל בימים. כי, ואפילו בימיהם. כי אומרים, המשנה נכתבה, אין עושים פחמים, למה? כי היו עושים פחמים, היו חושבים שהיו משמשים בפחמים בבתי מרחץ, ולכן אומרים לנו, אסור להשתמש בפחמים, אסור לעשות את הפחמים, להכין אותם לבית המרחץ. עכשיו, למה? כי בימיהם היו אוכלים להזיע בבית המחץ. כבר בימינו, בימיהם, כן, של המוראים, כבר היה אסור, הייתה גזרה. ואסור גם להזיע וגם, אז כבר אין צורך לעשות פחמים בכלל. אז אם כן, המשנה הופכת בימינו להיות פשיטה. להיות דבר שכל כך פשוט וברור, יכולה לסבור את זה. פשוט וברור, ואם כן, כבר בימינו אין צורך, אבל פעם היה צורך להגיד את המשנה הזה. ואין חותכים את הפתילה, כן.
אני לא מבינה את כל, למה הם לא מדברים על פחמים, כי פחמים לא עושים ביום אחד. אני לא יודעת אם זה פחמים שאנחנו מכירים, כי זה כן. תהליך ייצור מאוד ארוך, ולא שעושים אותם ביום.
אז זה גם עוד עניין שלא היה 100% ברור במה מדובר, מה בדיוק זה מה זה לעשות פחמים, אוקיי? טוב, נקרא בספרי, אוקיי? הפחמים נועדו לחימום באש נמוכה ולבישום מתמשך של מאכלים. מותר לבשל ולהביר אש בחג, אך הפחמים עצמם הם מעין כלי שעשייתו נאסרה. לפי פשוטם של דברים, נאסר להכין פחמים אפילו לסעודת החג עצמו. הדין במשניות קשור לשאלות שנידונו בעניין הכנה מבעוד יום, כאן מדובר באיסור התקנת כלי, וגם הדבר נעשה לצורך. אוקיי, יש גם שאלות בקשר לשאלת ההכנה. כן, אבל גם לא מדבר בדיוק מה זה לעשות את הפחם. כן, לא ברור ב-100% מה העשייה הזו, אבל כנראה זה, כמה מפשים דיברו על זה שזה לחבות את הגחלת כדי ליצור את הפחם. אבל גם לא 100% ברור. אוקיי. עכשיו, אין חותכים את הפתילה לשניים. אוקיי, כמה שמעניין. הם מצטטים מהמשנה, אין חותכים את הפתילה לשניים. אבל במשנה, בנוסח שלנו, כתוב אין חותכים את הפתילה. לא כתוב בשניים. אוקיי, סתם עניין שזה, היו שתי גרסאות כנראה של המשנה. מה ישנה בסכין דלו? למה בסכין אי אפשר? זה כמה תקן מנה. אז באורנה מכמה תקן מנה. זה שאתה שורף את זה, כן, באש, איך זה עוזר? אתה עדיין מתקן כלי. תנא בבחיה חותכה באור בפי שתי נרות. אוקיי, ואז הוא מסביר שזה בעצם הפטנט שאני הסברתי, שהוא נותן את שני הראשים בתוך שני נרות, ואז הוא בעצם מדליק את הנר. ואז לא חשוב שזה מתקן כלי, זה בעצם הברה. אמר רב נתן בר אבא, אמר רב, מוחתים את הפתילה ביום טוב. אוקיי, עכשיו, שוב, אחר כך שואלים, מה מוחתים? מה זה אומר מוחתים? הם לא הכירו את המילה הזאת. אבל היום יש לנו הרבה דברים שפשוט לא הבינו. אנחנו לא הבינו בכלל מה זה מוחתים את הנר. מה זה, כן, לא. ואז יש דברים שממש במפורש שואלים, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה. אז מה זה מוחתים? אמר רב חנינא בר שלמיה, לעדויי חושך. אוקיי? שזה להסיר את הפחם... להסיר את הפחם המחשיך אורה. כן?
כי פצילה של נר, ברגע שיש קצת
פחם, נכון,
וזה שרוב למעלה, אז האש קטנה יותר.
זה הגיוני. נכון.
ואם מורידים אותו,
אז... מה ברור? שזה...
למה הם צריכים לעשות את זה? בגלל הרבה צ'רקול, וצריך לנקות.
כן, לנקות את זה, כדי שהנר יצא יותר טוב. נכון. אוקיי. אז עכשיו, תנא בר כפרה, שישה דברים נאמרו בפתילה. שלושה להחמיר ושלושה להקל. אוקיי? וכאן מזכירים רשימה של דברים שמותר ואסור לעשות עם הפתילה. אין גודלין אותה לכתחילה ביום טוב. אוקיי? שזה בעצם, איך יש כבר מושגים? גודלין זה נכון. לעשות את השזירה של הפתילה. נכון? כאילו, כן, זה שזור מכמה חוטים. אסור לעשות את זה מלכתחילה. למה? כי זה מלאכה שהיה אמור לעשות מלפני. ואין מהבבין אותה באור, אוקיי? כדי להתחיל את זה, היו צריכים להפהב, כן, להליג את זה ולחבות את זה. וזה פעולה של כיבוי, שאסור לעשות ביום טוב. ואין חותכין אותה לשניים. עכשיו, להקל ממעכה ביד. אם לא שזרתם את זה, אז בסדר, תעשה את זה ביד. כאילו, תמאוך את החוטים ביחד, כדי שהם ידבקו ביחד, וזה מותר. ושורה בשמן, אפשר לשרות את זה בשמן כדי שזה ידלק יותר טוב, וחותכה באור בפי שתי נרות, וזה העניין שכבר לבנו. ואמר רב ינתן בר אבא, אמר רב, עתירי, אוקיי, אם כבר, עכשיו אנחנו עוברים נושא, אבל בגלל שרב נתן בר אבא אמר רב, מוחתין את הפתילה ביום טוב, עכשיו מראים עוד דברים שרב נתן בר אבא אמר. עתירי בבל יורדי גהנום הם, העשירים בבבל הם עתידים ללכת לגהנום. כי הדה שבתאי במרינוס, איקלה לבבל, אוקיי? בן אדם שבתאי במרינוס, הגיע לבבל, בא מיני הוא עסקה ולא יעבר לי. הוא רצה ללכת, להיכנס לעסק איתם, כן? He wanted them to invest in him, אוקיי? ולא נתנו לו. מזוני מזן נמי לא זינוהו. הוא רצה, אם כבר הם לא נותנים לו עסק, אז הוא רצה קצת אוכל, והם לא נתנו לו אוכל. אמר, אז מה אמר להם? הנה, מערב רב כעתו, כנראה הם מהערב רב שבאו ממצרים. למה? דכתיב, ונתן לך רחמים וריחמך. כל המרחם על הבריות, אוקיי, זה פסוק, נכון, זה פסוק מספר דברים, כתוב, ולא ידבק בידך מאומה מנחם, למען ישוב השם בחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך. הנחה היא, בגלל שהשם ריחם על אבותינו, אז גם באבות היה מידת הרחמים, ואם כן, גם בבני ישראל יש את מידת הרחמים. וכמה מה לומדים כאן? שלא היה להם רחמנות על הבן אדם הזה. אז לומדים שכל המרחם על הבריות, מהפסוק הזה, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. וכל מי שאינו מרחם על הבריות, בידוע. ועל הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו. מעניין, אוקיי? אז הם טוענים, הבן אדם הזה לא בא ממקור יהודי. עכשיו, אני חשבתי שאפשר להבין את זה בשתי דרכים. או שהוא באמת רצה להגיד, הם לא יהודים ממש, ויש מפקפק בייחוס שלהם. או אולי הוא בעצם השתמש בזה כדי להגיד, הוא השתמש בזה שהם לא יהודים, לא כי הוא ממש חשב שהם מהערב רב, אז... אבל הוא אומר להם, כדאי לכם לשפר את מעשיכם, כי יש בכם משהו שלא טוב בכם. Okay? וזה הדרך שהוא אמר את זה. Okay? בשבילנו זה קצת, זה קצת מנוגד למה שאנחנו רגילים. כן? אנחנו לא אוהבים להגיד אינסולט למישהו, כן? שהוא לא, כמו לא יהודי. זה לא, זה צורם לנו. אבל ככה הם דיברו, אני חושבת, יותר בימים שלהם. עוד אמרה של רב נתן בר אבא, מאוד מעניין, אמר רב נתן בר אבא, אמרה, כל המצפה על שולחן אחרים, עולם חשך בעדו. העולם יחשיך עליו, אוקיי? אם הוא, מה זה מצפה על שולחן אחרים? הוא מצפה שאחרים יפרנסו אותו, אוקיי? זה דווקא מעניין, כי הבן אדם הזה, בסופו של דבר, הוא אומר דבר לא טוב על אלו שלא עזרו לו, אבל הוא גם מדבר משהו לא טוב על הבן אדם עצמו. כי הוא בסופו של דבר מצפה שולחן אחרים. והעולם חשך בעדו, כאילו העולם יהיה חושך בשבילו. שנאמר, נודדו ללחם, איי, ידע כי נכון בידו יום חושך. מי שנודדו ללחם ואומר, איי, איך זה? הוא יודע כי נכון בידו יום חושך, שיום חושך מוכן בשבילו, כאילו הוא, זה איפה שהוא הולך, ורב חיסטה אמר, הוא מוסיף, אף חייו אינם חיים, אוקיי? החיים של אותו בן אדם, it's not a life בעצם, אוקיי? תנו רבנן, ואז יש ברייתא בעניין הזה, גימו, יש שלושה אנשים שחייהם אינם חיים, אוקיי? תנסו לחשוב על מה שמשותף לשלושת אלו, ואלו הם. המצפה לשולחן חברו, מי שאין לו כסף לקנות אוכל וצריך לסמוך על מישהו אחר, מי שאשתו מושלת עליו, מעניין, ומי שיסורים מושלים בגופו. ויש אומרים, ואז יש דעה נוספת, אף מי שאין לו אלא חלוק אחד. Okay? ותנקם אמר, למה הוא לא מסכים מי שאין לו אלא חלוק אחד? כנראה מה הבעיה בזה שיש לו חלוק אחד? אפשר דמעין במענה. מה הבעיה עם חלוק אחד? זה אם יגיעו קינים לחלוק שלו, הוא לא יוכל להפשיט את הבגד כדי להוציא את כל הקינים. ותנקם אומרים, אז זה לא בעיה, הוא יכול לעשות את זה כשזה עדיין בגוף שלו. כן, ולא משנה שהוא לא יחבס את זה.
מעניין שזה, רק זה מפריע להם.
לא, כי הם שואלים, למה זה אומר מפריע להם? הם אומרים, למה היש אומרים, אומרים, זה, ותנקם לא מסכימים איתו. אז תנקם לא מסכימים, כי הם חושבים שזה בעיה שאפשר לפתור. אבל שער אי אפשר לפתור, כן. מה רציתי להגיד?
הבנתי, אבל מעניין שכל הרשימה, על זה
אני מדבר. כן. אוקיי, עכשיו, מה יש להגיד על כל הרשימה? יש לכם רעיון? מה קו משווה בין שלושתם? או ארבעתם? ולמה דווקא על הרביעי יש מחלוקת? אני חשבתי, זה שלושה אנשים שפשוט לא בשליטה, כן? משהו אחר שולט בהם, אוקיי? כאילו מי שכן שוכן חברו, אז החברו בעצם הוא האדון עליו, כן? הוא לא אדון לעצמו, אוקיי? האשתו מושלת עליו, ברור, כן? והיסורים מושלים בו, אפילו משמשים בלשם מושל, כן? מישהו אחר מושל בגופו, הוא לא בשליטה. ואלו דברים שבהם, וחשבתי על זה, כי בעצם זה מעניין. אז אומרים בעצם, מי שלא חי זה מי שלא בשליטה. מה שמעניין בזה, אוקיי, ואז מי שאין לו כלי, אז גם הוא לא משתלט, כי הוא לא יכול, כן, הכינים בעצם מושלים עליו. ואז תנקם אומרים לו, זה לא הבעיה, כי אפשר, זה מקום שהוא יכול להשתלט, כן, על המצב. אבל חשבתי על זה, כי גם מצד שני, אנחנו לא אמורים לחשוב שאנחנו שולטים בהכל, כן? יש מישהו שאדון מעלינו, וכולנו מבינים מהחיים שלנו שאנחנו לא בשליטה על כל דבר ודבר, כן? אז מצד אחד, הם אומרים, מי שלא שולט בחיים שלו, חייו אינם חיים. אבל מצד שני, יש לזכור שאפילו אם אנחנו כן שולטים בעצמנו, זה קצת מסוכן להגיד שזה העניין החשוב, כי אנחנו גם לא שולטים ב-100%. אבל אולי זה בא להגיד שצריך הדברים להיות מוזנים. יש דברים שאנחנו כן מצליחים לשלוט עליהם, ויש דברים שלא. והמטרה שלנו בחיים זה להיות בשליטה על דברים מסוימים, אבל להבין שיש דברים שגם עליהם אנחנו לא נוכל לשלוט בהם. אבל לא לתת לאחרים לשלוט בנו. כאילו אולי לקדוש ברוך הוא או דברים אחרים, אבל לא לתת למישהו לגמרי לשלוט בנו, ולהיות תלויים 100% במישהו אחר או במשהו אחר.
אבל זה מעניין, בגלל הרשימה זה מוזר. השלישי, אם יש לו כואב בכל הגוף,
הוא לא יכול לשלוט בזה. כן, רציתי להגיד שגם מה שקשה כאן, אפילו אשתו מושלת עליו, כאילו אין לו מה לעשות, כאילו אנחנו מכירים כן זוגות כאלה שהאישה שולטת. לפעמים הדברים האלו, ובמיוחד הוא אומר את זה לאור הסיפור הזה, לבן אדם הזה, הוא ניסה לשלוט בעצמו, אבל לא יכול, אנשים לא עזרו לו. אז זה לאו דווקא שזה משהו שאפשר להתגבר עליו. כן, הם שלושת דברים, אולי כולם באמת כן אותו דבר, שאין לו דרך לצאת מזה. אבל הם אומרים, החיים שלך כבר אינם חיים. כאילו, שתבין, זה מצב חמור מאוד. כאילו, הגעת למצב חמור, אולי אין לך דרך לצאת מזה, אבל הגעת למצב חמור במיוחד. כאילו, זה דברים ש... יותר מדי דברים שולטים עליך, ואתה בכלל לא בשליטה. אוקיי, נסיים עם זה היום, ושיעור הבא נתחיל את המשנה.
I think it could be this whole thing.
אוקיי, לא רוצה להגיד.
It could be this.